Bruno Romanin. כידוע שקטונתי לעמוד פה, אבל מאחר ובאמת התבקשתי בזמנו לעבור על פרק מסוים כדי לראות שהכותרות שנתנו המהדרים החדשים לספר באמת מסייעות בהבנת התכנים של הפסקאות. ביקשו לי לעבור על הפרק הזה תורה ומצוות, וכך עשיתי, ומתוך כך ביקשו שנאמר כמה דברים. באמת יש פה הרבה פסקאות בפרק הזה עוסקת כמדומה בנקודה מאוד מטרידה בעניין המצוות המעשיות, משום שכידוע ככלל לתפוס את הערך של מופשטות הרוחניות, הערך הכללי של תורה, הערך של קרבת אלוקים, זה דבר ש ביחסנו לריבונו של עולם אפשר לתפוס את הערך של עסק בתורתו בצד הרוחני המופשט שלה. אבל הצורך לעסוק בעניינים מעשיים לחלוטין, דהיינו לפרוט את הכלל הזה, הגוף צריך הבנה שמדובר כאן בפריטת אותו הכלל ואותו הכלל דייקה. לפרטים של מצוות ולחוש ולומר בעשיית המצווה, בהנחת התפילין, בהתעטפות בציצית, בנטילת הלולב, בכל פרט ולו יהיה זה אפילו הפרט הקטן במרכאות כפולות שבתוך אותה המצווה, גם זה כל זה עבודת השם. אלו הם הדברים שזקוקים להרבה הסברה, וזה בעצם עוסקות כל הפסקאות כאן, לחנך אותנו, להבין לנו מה עניינן של המצוות המעשיות בייחוסן אל תורה. יש פה פסקה י', הרב נותן משל. בעניין היחס של ההשגות המופשטות עם פרטי המעשים, שזאת בעיה שמטרידה. ההשגות המופשטות, אנחנו שמחים להיות קריבים עליהן. אבל פרטי המעשים, היחס הזה שבין ההשגות המופשטות לעם פרטי המעשים, המשל הטוב בזה הוא היחס של הגילוי הנשמתי של האדם בכללו בדיבורו המתחלק למבטאים ולאותיות שהם נושאים בקרבם את התכונה הרוחנית של המחשבה. תעופת המחשבה. אבל אם אני חושב עכשיו, המופשטות הזאת, הקדוש ברוך הוא סידר לה כלי ביטוי, אבל לא רק כלי ביטוי. כפי שהרב מבאר להלן, כלי הביטוי הזה הוא ממש המשך. הדיבור הוא המשך מן המחשבה, אבל לא רק המשך מן המחשבה. הוא מברר את המחשבות. פעם אנחנו מסבירים לעצמנו חשיבות הדיבור בלימוד, בעיון. המחשבה ברצוב השוב, לא מוגדרת, לא חתוכה, תאמר את הדברים, תאמר אותם עוד פעם. תהפוך את המחשבה למבוטט. המחשבה בעצמה תתבהר לך, ויש כאן יחס ישיר בין שני ערכים שהאחד מופשט והשני יתגלם, אבל היינו הך, זה אותו הדבר בעצמו. ולא רק אותו הדבר בעצמו, אלא באמצעות הכלי הזה, כלי הדיבור, הופיעה המחשבה, נתבססה המחשבה, גם נתבהרה, אבל על כל פנים הופיעה בעולמים. המשל הזה שבין היחס של הדיבור אל המחשבה, אומר הרב, הוא המסביר לנו את היחס שבין ההשגות המופשטות עם פרטי המעשים. אף על פי שעצם המחשבה במקוריותה היא נשגבה מכל מבטא והיגיון קולי, יש גם באמת אותם הדברים שנשארים מבחינת כוונתא דליבה שלא ניתנים להיכתב על ידי סופרי הדיינים? מכל מקום, הערך, יחס של המחשבה אל הדיבור, הוא ערך עצמי. ואנו רואים שהדיבור מברר לפעמים גם כן את המחשבה. ובאמת, וכאן הרב נותן הגדרה, הדיבור הוא המחשבה הגופנית. המחשבה הגופנית. המחשבה המופשטת. לא. לאותה המחשבה המופשטת יש הופעה. בכלי העולם הזה. יש, כמו שלנשמה שלנו, יש הופעה בגוף, כך למחשבה יש הופעה גופנית. הדיבור הוא המחשבה הגופנית. וכן המעשים כולם, בייחוד מעשי המצוות. הנה מתגלות המחשבה, החיות האלוקית, בתכונה המעשית. מתוך כך נמצא שהתביעה היא חזקה לאין ערך לגלות את המחשבה הגנוזה בגילוי מעשי. כשם שכוח החיים יוצר את הגבייה לפי תכונתו העצמית. כשנבין את הדבר הזה, אז ודאי ש... תהיה בנו תביעה חזקה מאוד, אין ארוך, לגלות את המחשבה הגנוזה שתופיע, כשם שכוח החיים יוצר את הגבייה לפי תכונתו העצמית. הרב נותן פה משל נוסף, כוח החיים יוצר את הגבייה, והמחיות שלנו היא כזאת, מהמופשטת אל ההופעות. כך גם כל ההשגות המופשטות בענייני הופעתו של ריבונו של עולם, שאנחנו יכולים להגות אותם בתורה ולדבר עליהם בלימודי האמונה, צריכים אנו להבין שהופעה חיה של אמונה, הופעה חיה של מצוות, של תורה, זו, אלו הן ההבטאות המעשיות בפרטי המעשים. כך העולם הזה בראו ריבונו של עולם. המפליא לעשות הזה של ריבונו של עולם, שחיבר את הגשמיות והרוחניות, המפליא לעשות את זה שזה יסודו של קיום, מהעין אל היש, מהאיסוף האלוקי אל המוגבל העולמי. אבל היסוד הזה, שהוא בעצם יסוד העולם כולו, מופיע בגוף ונשמה, נשמה וגוף, בחיינו, במחשבה ודיבור, בפגישה עם ריבונו של עולם, או במציאות חיוניות של ריבונו של עולם, בתורה, בהשגות, ובמצוות. אני מפסיק כאן את הפסקה הזאת, אבל מי שיש לה עוד עוד, אני רוצה לעבור לפסקה י' א'. הפסקה הזאת מצוטטת מתוך חוברת זרעים, אחת מן הראשונות, חוברת זי, חוברת זרעים של תנועת בני עקיבא, בתף ריש צדיק ו'. שם הרב, במשפט אחד, רוצה לעשות בפשטות מהפכה בתפיסה של המצוות אצל הקוראים, בני הנוער קוראי עיתון זרעים. אומר הרב כך, אחד מיסודי הידיעות העיקריות, יסודי הידיעות העיקריות, הוא שאין המצוות דברים סימבוליים כמו סימני זיכרון, אלא הן פעולות יציריות. שהמחוגה האלוקית תיארתן. ומכל מקום, יש להם מרחב גדול לכל היופי הסימבולי. הנטייה הרווחת היא להסתכל על המצוות שהם דברים סימבוליים. מילה ברזית, דברים סמליים. חלק גדול מלימודנו, אנחנו פותחים את ספר החינוך, ולא פחות מזה, הרב עצמו גם, ואפילו בתוך הפרק הזה, תורה ומצוות, פסקאות שמצוטטות כאן מפסקה כ"א, שמצוטטת כאן מחבש פאר, מניה, מופיע בחבש פאר, הרב עצמו, לא פעם, ודאי, משתמש בענייני המצוות באופן סימבולי ללמד לנו כל מיני דברים. וזו גישה רווחת מאוד, שמהמצוות אנו לומדים עניינים, זאת אומרת, המצווה מסמלת, מן המצווה נלמד איזשהו עניין פנימי. והרב מדגיש, והדברים כמובן מתקשרים מאוד לדברים שלמדנו אותם מקודם בפסקה הקודמת. אחד מיסודי הידיעות העיקריות הוא שאין המצוות דברים סימבוליים כמו סימני זיכרון, אלא הן פעולות יציריות שהמחוגה האלוקית תיארתן, כך ביאר מקודם. ריבונו של עולם, קרבת אלוקים, הופעת שכינה, אתה מחיה את כולם. זה הריבונו, זה היחס של האלוקות אל העולם, שאנחנו יכולים לתפוס אותו במושגים של מושגים מופשטים, הם הדברים שיורדים אל תוככי המציאות והחיים ומתבטאים ובאים לידי ביטוי במצוות. המצוות פועלות, המצוות יציריות, כפי שהרב הביא פה בפסקה הבאה, פסקה יובד, סגנון מהמקובלים, בעלי העבודה. כך קראו הראשונים להמסתכלים הרזיים, בעלי עבודה. בעלי העבודה. מעשי המצוות הם בעלי תוכן יצירי פועל, בעלי עבודה, כך עובדים. כך עושים. זה מכוון. פעולות יציריות שהמחוגה האלוקית תיארתה. אני, בסייעתא דשמיא, הזדמן לי השבוע לראות נציב שאומר את היסוד הזה ומוכיח אותו מעשרת הדיברות. הנציב על כבד את אביך ואת אמך. למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. שואל שאלה בפשט. קבל את אביך ואת אמך, זו מצווה בפשטות, מוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו, בארץ, בשווה לכך בחוץ על הארץ. השכר, או יותר משכר כתוב כך, למה? יותר משכר. מה אני אריכון ימיך על האדמה שרשם אלוקיך נותן לך. השכר לקיום מצוות כיבוד אב ואם יבוא על ידי הקביעות בארץ ישראל. שואל הנציב, מדוע? אם כן, יש להבין, מה תכתיב כאן על האדמה? למה זה? דווקא בארץ ישראל. אלא בא המקרא בזה ללמדנו עיקר גדול. שכבר כתב הרמב"ן בפרשת תולדות, ובכמה מקומות שהתורה ומצוותיה, אף אגב למצוות שאין תלויות בארץ, נוהגות אפילו בחוץ על הארץ, מכל מקום מיוחדות, הימה יותר בארץ ישראל. ועל כן נקראת תורת אלוקי הארץ. והדבר מובן שלפי זה גם יהודיה, אף על גב שישנם בחוץ על הארץ, בכל מקום יותר, משמשים ומגיעים בארץ ישראל. מעתה, הייתה הדעת נותנת שזה הכלל אינו אלא במצוות שבן אדם לשמיים. ואין הדעת אנושי נותן עליה. הוא שהסברה נותן שעיקר סחרה מיוחד בארץ ישראל. אבל כיבוד אב ואם של דעת אנושי, בזה אין סברה לחלק בין ארץ ישראל לחוץ על הארץ. משום מה הכי כתיב במצווה זו, של כיבוד אב ואם גם כן על האדמה, ללמדנו שאחר שהיא מצוות עשה הכתובה בתורה, הרי ככל חוקי התורה שאין בהם טעם ושכל אנושי. כך הוא כותב בעמי דבר ולמטה, בהרחב דבר. ומכאן מבואר, שכל מה שלמדים ענייני מוסרים והנהגות מגופי מצוות התורה על פי טעמי המצוות שהוציאו רבותינו ז"ל, אינו אלא כי עניין דכתיב מלפנו מבהמות הארץ, ואמרו חז"ל, יש ללמוד צניעות מחתול וכן הרבה. הרי הדבר ברור, שאין החתול משתבח בצניעותו יותר מהתרנגול הפרוץ, כאשר שגם שניהם המשונים בטבעם אינו מצד שינוי דעתם, אלא חוקי טבע בריאתם יוצר הטבע יתברך. ומכל מקום אנו לומדים יותר צניעות מחתול ולא פריצות מהתרנגול, כאשר אנחנו מבינים מדעת אנושי שטבע זה הוא מתקבל ונאה יותר. לא היינו רואים בריאה צנועה מעולם, לא היינו מבינים שיש צניעות, ועתה כשאנו רואים בריאה צנועה, ומידה זו מתקבלת על דעתנו, עלינו ללמוד ממנה. כך הוא חוקי התורה. באמת, אין לשבח מצוות עשה של כיבוד אב ואם, שהוא מידת חסד, יותר ממצוות עשה של מחיית עמלק, או עיבוד הנידחת שהוא אכזריות. ושניהם אינם אלא חוקים וגזירות מיותן התורה התברך, כדית בברכות דף למתים. אלא באשר אנו רואים את מצוות כיבוד אב ואם, שהיא מתקבלת על שכל האנושי גם כן, עלינו ללמוד ממנה למקום אחר, ובזה הדרך עם הכל טעמי המצוות, אינם אלא לקרב אל השכל גם כן, אבל חלילה לחשוב שזה עיקר דעת נותן תורה, התורה יתברך, ומיימד בסוד השם, וכו'. היסוד הזה שהופיע פה, בעמק דבר, באחר דבר, מוסבר עוד יותר בעומק בדברי הרב. בעמק דבר, הנציר פה מוכיח כאן, שאין טעמי המצוות, הדבר העצמי של המצווה, אלא מי ימוד בסוד השם. לעולם יש מקום לתפוס טעמי המצוות וללמוד מהם לפי שכל אנושי, ולאף יש בחינה, כמו שהרב כותב כאן, מכל מקום יש בהם מרחב גדול לכל היופי הסימבולי, ויש מקום באמת לפתח מן המצוות רעיונות ויסודות הגיוניים, מידותיים וכדומה, אבל הנציב אומר, ברור שזה לא עצם המצווה. אומר הרב, מה כן עצם המצווה? עבודה. עבודה, פירוש הדבר, העצמיות. הרבי מקודם דיבר על המושג עצמיות בתורת הרב, אותו דבר פה. העצמיות של הדברים. המצוות הן פעולות יציריות. כך מכוונים הדברים. כאשר אנחנו משקיעים, לא אנחנו, הרבה פעמים אמרנו את המשל הזה, כשאני עובד בעבודת החקלאות בקרקע, אני אינני לוקח את הפרי הקטן הזה ומגדל אותו. את הפרי מגדל, מגדל את תכונת העץ. מה אני עושה? אני משקל, אני מזבל, אני זומר לפי הצורך, אני מגן על העץ מפני, והעץ מגדל את הפירות. אני נקרא החקלאי שמגדל את... לא נכון, לא מדויק, אני לא מגדל את הפירות. אני עובד עבודה, אני מכשיר את הופעת סדר הדברים לפי טבעם האלוקי להופיע במציאות. המצוות אינן... אחד מיסודי הידיעות העיקריות הוא שאין המצוות דברים סימבוליים כמו סביני זיכרון, אלא עם פעולות יציריות שהמחוגה האלוקית תיארתן. כל מקום ודאי נכון הוא שיש בהם מרחב גדול לכל היופי הסימבולי. זה פה פסקה י"א. אם עם שתי דקות נוספות, הייתי רוצה לעמוד על עוד נקודה מאוד אופיינית בדברי הרב, ובאה לידי ביטוי גם בפרק הזה. ולא כל כך קשור ליסוד הבנת מצוות, שבזה עסקנו עד עכשיו, היחס תורה ומצוות, אבל דרך לימודו של הרב בדברי קודש של חז"ל. מעניין מאוד. יש פה שתי פסקאות, ט"ו וט"ז. בשתיהן הרב מברר מאמר חז"ל. חז"ל אומרים, כל המרפא עצמו מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. ובברה מבואר הוא הדין אפילו במצווה אחת. כל זה גמרא. בברכות סמך גימל. מה כתוב כאן? כל המרפא עצמו דברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. בפסקה אחת תדבר, הרב מסביר את זה. באמת, למה? מה הקשר? למה באמת כל מי שמרפא עצמו בדברי תורה, באמת אין לו כוח לעמוד ביום צרה? אז הרב מסביר בפסקה תדבר, אורה של חיים ושל טוב, של כוח ושל פועל, של תבורה כללית, יוצאת לאיש הפרטי ולמר בכלל מהיופי והטוב, הגבורה והיצחית שיש בגזע בכוחות עמי היצעות, תעודות הטעמים של המצוות. המצוות נותנות כוחות. הרב מסביר, צריך להסביר. כתוב בחז"ל שכל המרפא עצמו בדברי תורה, אין לו כוח לעמוד ביום צרה. יש צד אחד, ראוי לבאר עומק דברי חז"ל, דיינו, לעשות את הדברים מובנים. מובנים, כמו שדבר להסביר אותם בהסברה רחבה, פחות או יותר כיצד המכונה הזאת, במרכאות כמובן, פועלת. מה הסדרים? כיצד פועל? זה לא מסביר. איך מקבלים חוזק? וכיצד, מחסרון של מצוות, כל מי שמרפא עצמו בדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה, משום שזה גורם רפיון כוחות של חיים וכו' וכו'. עד כאן פסקת ט"ו, דבר סביר מאוד, אומר, צריך להבין מה אמר חז"ל, פשוט מה כתוב. באים לפסקת ט"ז. והיא פסקה לקוחה פה מאורות התשובה. פרק י' ד', זאת אומרת, פרק אורות התשובה גם כן נכנס אחר כך. מעניין רבותיי, פלאי פלאות להסתכל זווית אחרת של פירוש של הרב בדברי חז"ל. כל המרפא עצמו מדברי תורה אין לו כוח לעמוד ביום צרה, ועדין אפילו מצווה אחת. והקדוש ברוך הוא ברוב חסדו מעורר הרחמיו לזכור בעת צרה את צדדי הטוב והתעוררות הקדושה של דברי תורה ומצוות ומצווה, ומתוך הצרה תואמים כל פרט ופרט מפרטי ההתרשלות של תורה ומצוות ושבים בתשובה, והקדוש ברוך הוא מקבל ומתוך צרה ממציא פדות ורווחה. באמת? יש מאמר חז"ל. כל המרפא עצמו בדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. צריך, דבר ראשון, לבאר. זה סתם דברים, או שיש לזה גם איזה סדר פנימי, איזה הבנה פנימית. יש לזה, המכונה הזאת יש לה חוקי פעולה. יש חוקי פעולה, בארנו אותם בסעיף הקודם. עכשיו שאלה אחרת. אבל כל זה, מה, זאת אומרת ככה, אפשר להסתכל בחינת שכר ועונש. אם אתה מקיים תורה ומצוות, יש תהיה חזק. לא מקיים תורה ומצוות, אז כשיבוא יום צרה, לא תחזיק מעמד. אבל רק ככה, מה פירוש כשיבוא יום צרה? ויום הצרה הזה, האח הוא בא, לא כתוב כאן מדייק הרב שכל המרפא עצמו דברי תורה מביא על עצמו צרות. שהחיסרון במצוות מעניש את האדם שהצרה תבוא עליו. זה לא מאמר חז"ל. שאם זה היה כוונת חז"ל, היו צריכים לומר, כל המרפא עצמו מדברי תורה מביא על עצמו צרות. כתוב פה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. זאת אומרת, יום הצרה מתרגש מעצמו במרכאות כפולות. מה זה? זה צריך הבנה. מודיעים לנו חז"ל, דע לך, שאם אתה מרפא את עצמך בדברי תורה, ואפילו במצווה אחת, לא תוכל לעמוד באותו יום צרה. אז צריך להסביר מדוע, איך זה קשור, זה הסברנו בפסקת ט"ו. אבל עכשיו צריכים להבין בכלל מה חז"ל אמרו לנו במאמר הזה, ואותו יום צרה, האח הוא מתרגש ובא, ומה עניינו? ולא בצורה כזאת, אין מדובר כרגע על הכאת האדם, שאם כך היה לשון חז"ל צריך להיות אחר. אומר לנו הרב, יש כאן חסד אדיר של ריבונו של עולם. משום שבאותו יום צרה, כשהוא מתרגש, פתאום מבין האדם, כשהוא מעמיק בהסתכלות, שיש דברים שהוא החזיק בהם מעמד, ויש דברים שהוא לא החזיק בהם מעמד. ואז הוא נזכר במאמר חז"ל ואומר, רגע, מן התופעה שאני חווה עכשיו, אני למד. איפה הייתי? בסדר? איפה נבנו לי כוחות שעומדים לי כרגע ביום צרה? והיכן נחסרו הכוחות כתוצאה מחיסרון בעבודת השם, וכל כך מדוע? כדי שיתעורר אדם לחזור בתשובה על אותם הדברים. הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו מעורר רחמיו לזכור בעת צרה את צדדי הטוב והתעוררות הקדושה של דברי תורה ומצווה, ומתוך הצרה תואמים כל פרט ופרט מפרטי ההתרשלות של תורה ומצוות ושבים בתשובה. והקדוש ברוך הוא מקבל, ומתוך צרה מקצית ורחה. הצרה מתרגשת על האדם להיות לו לאבן בוחן למתבונן, ביודעו את מאמר חז"ל, הודיעונו חז"ל את המאמר הזה כל כך. למה? כדי שמתוך כך יבוא האדם לשוב בתשובה לפי תפיסתו את אי יכולתו לעמוד בפרטים המסוימים ביום צרה, וזהו הכל מחסד השם עלינו. פלאי פלאות של התבוננות של הרב בדברי חז"ל. צריך קודם כל לבאר את הקשר, זאת אומרת, הרב תמיד עמל לבאר, להבין מה בחז"ל. וזה לא סתם דברים, אלא כמו שאמרנו, אם הדברים הם מלמטה למעלה מכוונים, אז צריכים לעשות מכוונים. אז גם אמר חז"ל כזה שהיחס בין מצוות, תורה ומצוות לבין הכוח העמידה ויצרה, זה צריך להיות מובן, אז זה צריך לעשות, אבל הרב לא מסתפק בזה. ההסתכלות היא כזאת לכתחילתית, כזאת אופטימית, כזאת חסדית של חסדי השם, שהרב מבאר פה בתוך מאמר חז"ל את חסד השם שבאי היכולת לעמוד ביום צרה. הטוב כולו חסד, שיבתך ומשנתך, הימה ינחם.